בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
ערב במהדורה המרכזית, שבוע חדש, ומציינים את היום ה-135 למלחמת חרבות ברזל. מאות מחבלים מסגירים את עצמם לידי כוחות הביטחון באזור חאן יונס. שר הביטחון יואב גלנט אומר היום כי החמאס הוכרע בחאן יונס, נותרו עוד 6 גדודים לחמאס, נפרק גם אותם. הירי מלבנון התגבר היום בשעות הצהריים, החיזבאללה נטל אחריות על 8 שיגורים לעבר ישראל בתוך כשעתיים וחצי. פגיעות ישירות של טילים במספר מבנים באזור אצבע הגליל. המשך המאמץ להשיב את החטופים, 134 חטופים שעדיין לא חזרו לביתם. על פי הפרסומים בשבוע האחרון, לפחות על פי התקשורת הזרה, אין התקדמות ממשית במסע ומתן במצרים. כל הצדדים מתבצרים בעמדותיהם, אין פשרות בשיח הזה. גם שר הביטחון היום בדבריו בערכת מצב בפיקוד דרום התייחס גם לעניין הזה ואמר, את ששת הגדודים של החמאס אנחנו עוד נפרק, אין לנו זכות לעצור את המלחמה הזו כל עוד יש 134 חטופים בשטח, וכרגע הדרך היחידה עומדת לימיננו זה המשך הלחימה. צהל ממשיך לבצע פשיטות ופעולות גם ביהודה ושומרון. היום חוסל מבוקש בכיר במבצע מעצרים בטולקרם. באירוע הזה נפצע לוחם משמר הגבול באורח קשה, וזה אחרי הפיגוע הקשה ביום שישי שבו נרצח לצערנו הרב הבחור ישי, השם מקום דמו, ישי גרטנר, זכר צדיק לברכה, בחור צעיר בן ישיבה שנרצח בדרכו הביתה. אביו ספד לו אתמול בהלוויה רבת משתתפים, סיפר בכאב על דמותו המיוחדת של בנו, תלמיד חכם בישראל, כך הוא הגדיר. יומיים אחרי הפיגוע הקשה הזה ביום שישי, ביתו של המחבל משואפת נאטם לקראת הריסה. את הביצוע הזה ביצעו כוחות משטרה ממחוז ירושלים, ממתינים להחלטת בית המשפט להריסת המבנה. ולסיום גם על מה שמתחולל במטה החטופים, כאשר יועץ המטה ומי שהוביל אותו מיום הקמתו, רונן צור, איש התקשורת, מודיע היום כי הוא פורש. זה ככל הנראה מקוות לחץ רב של משפחות החטופים, שטוענות שהאירוע הזה נלקח למקומות פוליטיים. נדבר על זה גם בהרחבה, כמה מילים על הרשויות המקומיות לקראת הבחירות בעוד כשבוע וחצי, הערב במהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכנית פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, כרגיל נפתח את הערב וגם את השבוע עם סקירה ביטחונית. ברצועת עזה מעל 200 מחבלים הסגירו את עצמם באזור חאן יונס, בעיקר במרחב בית החולים נאצר. כך כוחות צהל נערכים בכניסה לרפיח, אבל עדיין זה לא קורה. ברפיח עצמה עימותים בין החמאס לבין תושבים עזתים שמנסים לשים יד על המסעיות שמספקות את המזון לתוך הרצועה. פעילות גם בטולקרם, והיום מתח של ירי לעבר ישראל מלבנון, מהחיזבאללה, כמה פגיעות באזור אצבע הגליל, גם שם הותקפו מספר יעדים. על כל אלו, קובי פינקלר, שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך, שבוע טוב.
אז בוא נפתח עם הדרום, לפחות נצטט את דברי שר הביטחון אחר הצהריים, הוא מפקד בפיקוד, מבקר בפיקוד דרום, ואומר, חיסלנו את רוב החמאס, נותרו לחמאס עוד 6 גדודים ברפיח, וגם אותם נפרק. אנחנו רואים שהחמאס מאבד רוח לחימה.
כן, בוא נעשה סדר לטובת המאזימים שלנו. על מה הוא מדבר, שר ביטחון? הוא מדבר על שני גדודים למעשה שנמצאים במרחב המרכז, מה שמכונה בלשון העממית מחנות המרכז, שני מחנות, מדובר בנוסרת ובדיר אל בלח, ועוד ארבעה גדודים שנמצאים ברפיח, לשם צהל עדיין לא הגיע. ולכן צהל משלים את כל הפעילות שלו בחלק הצפוני לחלוטין, שם הוא מפרק את גדודי החמאס לחלוטין, גם ברפיח אנחנו נגיע, אבל גם בחאן יונס נמשך את הפעולה, כאשר למעשה הליבה של חאן יונס, הליבה של החטיבה של חאן יונס, שהייתה מורכבת מארבעה גדודים, היא כן פורקה. מה שאני שומע היום מצהל, זה על הפעילות, כמו שציינת בצדק, העצימה, המשמעותית, במרחב בית החולים נאצר. זה לא בית חולים בפני עצמו. מסביב לבית החולים נמצא מחנה פליטים שלם, לשם ברחו המחבלים, למעשה הם התנגזו לשם מכל המקומות שבהם הם שרו לפניכם, ולכן הלחימה שם הייתה עצימה, אבל לצד זו, ברגע שהם הבינו שאין להם יותר דרך או להילחם או להסגיר את עצמם, אז הם מסגירים את עצמם. 200 מחבלים, כמו שאמרת בצורה נכונה, מסגירים את עצמם במרחב הזה, והדבר המעניין מיוחד מבחינת כוחות הביטחון, שהם מגיעים לתוך אותם מקומות, ומי שמסגיר את עצמם זה כביכול אנשים שלובשים מדי רפואה, כביכול צוותי רפואה, מדובר במחבלים לכל דבר ועניין. 20 מהם השתתפו בטבח עצמו, נמצאו שם גם מרגמות, גם רקטות, פעילות בהחלט של חטיבת הקומנדו של צה"ל שהביאה לידי ניצחון. הזכרת קודם את יהודה ושומרון, שם הפעילות למעצר מבוקש שירה ופגע בכמה וכמה ישראלים בשנה האחרונה. במהלך הפעילות, לוחם שמשמר הגבול נפצע לצערנו גם קשה, הוא עובר לטיפול בבית חולים. מעצרים היו גם בשכם וגם ברמלה, וגם באזור הצפון היו כמה וכמה שיגורים היום, ברוך השם, ללא נפגעים. צהל הגיב בירי, זו תמונת המצב לפתיחת השבוע הזה.
קובי פינקלר, תודה לך בעניין הזה. רק מילה אחת, דיברת במשפט הלבנון, אני רוצה שוב, אתה יודע, בסוף... לבנון, האירוע שם היום קצת יוצא דופן, בתוך שעתיים אנחנו מדברים על עשרות שיגורים לעבר גבול הצפון, אבל אמירה מעניינת מאיראן דווקא בנושא הזה, הם קוראים לחיזבאללה ולכל מיני כוחות מורדים בעיראק ובתימן, לא להצעים עכשיו את המלחמה מול ישראל, לא לתת לישראל איזה פתח מילות כדי לצאת מהמלחמה ברצועת עזה, הם אומרים כבר ניצחנו, ולכן אל תפעלו יותר ממה שאתם עושים. כך מסר לחיזבאללה. אולי זה מסביר את מה שקורה כאן בארבעה חודשים האלה שהחיזבאללה און-און-אוף במלחמה הזו?
נכון ביותר, תשמע, הסיפור המרכזי של איראן מול חיזבאללה, מול הפרוקסי שלה, מול השליחים שלה, היה בצורה כזאת שהם לא רצו את הלחימה הזאת. זה היה בשבילהם גם הפתעה, גם הלחימה והפשיטה ביום השבעה באוקטובר, גם של חיזבאללה נכנס ללחימה לא ברצותם של האיראנים, הם שמרו את הכוחות הללו ליום פקודה, יום הרי גורל מבחינתם, ולכן... גם כאשר הם מבינים עכשיו שהחמאס הולך להישחק והולך להימחק לחלוטין מבחינתם, זה אומר שעוד כוח שלהם מושמד. הם רואים מה שקורה גם בתימן, כאשר מתקיפים אותם, תוקפים את החות'ים מדי יום ביומו, אנחנו פשוט פחות שומעים את זה ופחות מדברים את זה, אבל אתה צודק, היום הזה של לבנון בהחלט היה ראוי לדבר עליו, לא רק השיגורים הללו שמה, אבל המהירות הזה הללו מצד איראן עושות את שלהם, ולכן אומרים מערכת הביטחון, אנחנו חייבים פה לכל לסיים את החלק הדרומי, לאחר מכן נעבור להסכם, אם נגיע אליו זה יהיה לאחר שסיימנו את הפעולה ברפיח, עוד לפני חודש הרמדאן, לא שצריך לפחד יותר מדי בחודש הרמדאן, אבל זה טווח הזמנים שעליהם אנחנו מדברים.
קובי פינקלר, תודה לך, שבוע טוב, להתראות. תודה. עכשיו אנחנו עם הפרשנים, ישי כהן, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום גם לאריה ארליך. אנחנו תוך כדי האירוע הזה מדווחים כל הזמן על מה שקורה במצרים, מסע ומתן בסוגיית החטופים, אבל פה במתי המשפחות, משהו שהרבה זמן מתחת לפני הקרקע, היום צף ומתפוצץ, רונן צור עוזב את המטה, אולי לחץ של חלק גדול מהמשפחות שאומרים, מטה החטופים, מטה המשפחות הפך להיות פוליטי, אולי בגלל שהוא מדי מזוהה עם הצד שמתנגד לנתניהו, אתה יודע, הכל יכול להיות. אני שואל אותך, אישי, מה המשמעות בכלל של האירוע הזה?
תראה, אני אתחיל מהשורה התחתונה. יכול להיות שרונן צור הגיע באמת בידיים נקיות לאירוע הזה. בסוף רונן צור במשך חודשים ארוכים דברר את המחאה נגד הקואליציה, נגד הממשלה, נגד הרפורמה. כשהיית אומר רונן צור, זה היה שם נלווה למחאה נגד הממשלה.
שקמה ברסלר.
עכשיו, אני אומר שוב, ייתכן שבאמת הוא הגיע לאירוע הזה בידיים נקיות, מאמין לו, ואני יודע כמה הוא עבד ברוב ככל בהתנדבות, אולי לחלוטין, אני לא רוצה לומר לחלוטין, אבל ודאי שעיקר עבודתו הייתה בהתנדבות, אפילו הפסיד כסף מהעבודה הזו, והוא עשה את זה באמת מבחינתו לשם שמען המשפחות. אבל בתוצאה היא שהיה מתה אחד שהוציא הודעות למשפחות והודעות למחאות נגד הממשלה. ראינו כל כך הרבה דברים שבסוף הציבור הרגיש שהמחאה היא לא להחזרת החטופים ולשלום החטופים וללכת לעסקה, אלא מחאה נגד הממשלה והכישלון והמחדל, וזה לא רלוונטי אם איכן היה כישלון או היה מחדל, והממשלה צריכה להמשיך או לא. היו צריכים ללכת כנראה למאבק או לקמפיין שכולו נקי מכל סממן פוליטי, אלא בלהיות, אתה יודע, זה היה כמו אצל גלעד שליט.
כן.
לכולם ידוע, משפחתו לא הייתה אשת ימין במיוחד, אבל הם הצליחו לאחד טעם גם את מתנגדי העסקה, שהצליחו להזדהות איתם. ונגיד לך לסיום, יהיה שר, שאפילו אפשר לומר שהוא די מעורך גם בקרב מתנגדי הקואליציה. כשפגשתי אותו בשבוע שעבר בכנסת, שאלתי אותו מדוע הוא לא עונד את הסיכה הצהובה שהפכה לסמל המשפחות החטופים, סמל החטופים, הזדהות עם החטופים. הוא אמר לי, אני כל כך רוצה, הבעיה שהם הפכו את זה כלמחאה נגד הממשלה, אני לא רוצה להזדהות במחאה נגד הממשלה. אני חושב, כאן הייתה הבעיה, שציבורים גדולים בימין שהזדהו עם המשפחות, חששו שהזדהות
במשפחות. הרגישו שבעצם כל הסיפור הזה נלקח למחוז הפוליטי של התנגדות לממשלה, ולא משנה מה יקרה.
אני אגיד לך ברב המשפט, אבי, אתמול כשנסעתי לנווה אילן, עצרו אותי כמה מפגינות שהזדהו כמפגינות בעד החטופים. ואז הצלחו לצרוח לי קטעים מהרעיון של גולטנוב וכיכר השבת, ואז שאלתי את עצמי, גולטנוב הוא אחד מתומכי העסקאות הגדולות ביותר, הגדולים ביותר,
שכל כך... אז איך הוא קשור לאירוע? מתברר שזה...
יפה, אם זה מוכן נגד גולטנוב והממשלה, זה בסדר, אל תערבו את המשפחות והחטופים בעיר.
טוב, אריה ארליך, אני עובר אליך ונותן לך את ה... הזדמנות, אתה יודע, חוץ ממה שהוא מספר לנו כאן אישה כרונולוגית, מה קרה ואיך קרה, מה מאחורי הכלי, מה אתה מרגיש שאירוע כזה, יש פה אירוע לאומי, משפחות חטופים, עשרות משפחות, מאות משפחות, זה לא אירוע שמדינת ישראל ידע להתמודד איתו, אזרחים שקרובי משפחותיהם לא נמצאים שם, מישהו ניהל את הדבר הזה, ובתוך כל הסיפור הזה אי אפשר להימנע מפוליטיקה. אז אני רוצה לשאול אותך לצד הבא, לא משנה אם זה יקרה רונן צור או שזה יקרה מישהו אחר, תמיד בסוף תהיה פה המחלוקת הפוליטית ברקע.
תראה, יש כלל בעולמות האסטרטגיה והפרסום, שאם אתה כיחצן מהווה נטל על הלקוח שלך, זה הזמן שלך לפרוש, לקחת 10 צעדים אחורה ולעזוב את התיק. מה שקרה עם רונן צור ומטה החטופים, זה שהוא הפך להיות נטל, במקום להיות נכס, במקום להיות זה שמקדם את האינטרס של החטופים, אז מטבע העובדה שהוא מאוד מאוד מזוהה פוליטית, מאוד צבוע פוליטית, ולפני 7 באוקטובר הוא היה עסוק בכלל ראשו ורובו, ולהקים איזושהי תנועה פוליטית נגד נתניהו, הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד חדה ובוטה, ועכשיו כל הפעולות שלו הצטיירו, וכנראה בצדק, כפעולות נגד הממשלה. עכשיו יש לגיטימיות במדינה דמוקרטית לפעול נגד הממשלה, אבל כאשר לוקחים סוגיה שאמורה להיות קונצנזוס לאומי, כמו סוגיית החטופים. אני לא חושב שראוי שבכלל תהיה מחלוקת לגבי עצם הצורך לשחרר את החטופים. נכון שיש מחלוקת פוליטית לגבי המחיר ומה כן לשלם ומה לא לשלם, אבל עדיין העובדה שעונן צור משך אש, והוא גם עשה, אבל יש גם ביקורת מקצועית מעבר לזה שהוא מזוהה פוליטית, יש ביקורת מקצועית על האופן שבו הוא עשה את הדברים. אני חייב לומר, אני עצמי התווכחתי איתו בפומבי לפני מספר שבועות באיזה מוצש, כשהוא לקח סרטון של החמאס עם נער בגיל 13, אני לא זוכר את שמו כעת, ששוחרר, לקח את הסרטון הזה והלביש על זה סרטון משלו, היה נראה כאילו חלילה, כן, אבל זה 2 מטות דיגיטל, אחד בעזה ואחד חלילה בתל אביב, חברו לתי רעיון אחד, זאת אומרת, לפעמים עוברים את את הקו...
את גבול הטעם הטוב.
לא רק את גבול הטעם הטוב, רק את הקו שבין לעזור, לשרת את החטופים, לעבוד למען החטופים, ללעבוד שלא במודע למען החמאס. בסופו של דבר החמאס עמד וראה, רצה את הגברת הלחץ הזאת, רצה לפרק את החברה הישראלית סביב נושא החטופים. זה מה ששואף חמאס. עכשיו, יש גם ביקורת על נתניהו. בוא, צריך לומר, בניגוד למה שנתניהו עמד אתמול ואמר, החזרנו חצי מהחטופים, נחזיר גם את השאר. הוא לא החזיר בינתיים את כל השאר, מעבר לעסקה הראשונה שהייתה, המצב בכי רע מבחינת החטופים, ברוך השם.
אריה, שאתה שומע אתמול את נתניהו אומר לעיתונאים, תחקרו מאיפה הכסף והמימון האדיר הזה של הקמפיינים נגד הממשלה, מי מממן את השלטי החוצות ומי מממן את כל הקמפיין הזה? אתה מזדהה עם השאלה הזו או ש... אתה מבין?
נתניהו חזר לקמפיין פוליטי, יש מישהו אמר שהוא היה בו כבר מהרגע הראשון, אני לא מסכים עם זה, אבל ודאי שנתניהו בימים האלו, הוא נמצא במסגרת קמפיין פוליטי, אתה יודע, אחד מראשי הקואליציה של נתניהו, אני מדבר על קואליציית האם של ה-64, שבימים הראשונים שלאחר מתקפת הבטע של שמחת תורה, אמר שהוא מעריך שהסיכוי שהממשלה הזאת תשרוד עוד שנה קדימה, שואפים לאפס, אחרי השיחות האחרונות שלו עם נתניהו בשבועות האחרונים, אומר נתניהו הצליח להשתקם, חזר לעצמו ובטוח שהוא נשאר פה לפחות לעוד שנתיים. ונתניהו במסגרת המצב הנוכחי, שהוא הצליח למקם את עצמו חזרה ולנער מעליו לא מעט מאבק הביקורת שהותחה בו בשבועות האחרונים, הוא מבין, ואני אגיד משפט שאולי לא כולם הצליחו להבין מה אני רוצה, אבל נתניהו משתמש בהפגנות ובמחאות נגדו בתוך הבייס שלו, ויתכן מאוד שזה אחד הדברים שמצילים את הכהונה שלו.
נתניהו הוא לא צמחוני. לומר שנתניהו בקמפיין פוליטי, נכון שהוא בקמפיין פוליטי, כי הוא פוליטיקאי, אבל הוא, מה מצפה ממנו שהוא היחיד שלא יהיה בקמפיין פוליטי? אם כולם סביבו בקמפיין פוליטי, והרחובות צבועים בצבעים פוליטיים, ובני גנץ מתוך הקבינט עושה פוליטיקה, ויאיר לפיד שלא לדבר, וכל האופוזיציה וכולם, אז נתניהו יגיד, אוקיי, אני לא בפוליטיקה, הוא הרב אמן פוליטי, וכשכולם סביבו עושים פוליטיקה, הוא גם יעשה פוליטיקה, יכול להיות שהוא זה שיתחיל, אני לא אומר. אבל מאוד קצת, אתה יודע, לבוא ולהשים את נתניהו שרוצה פוליטיקה, זה קצת לא לראות את מה שקורה מסביבו. כולם מנסים, מחפשים את ראשו של נתניהו, ונתניהו עוסק בהישרדות פוליטית, תוך כדי ניהול המלחמה. אפשר לאהוב את זה, אפשר לא לאהוב את זה, אבל נתניהו היה תמיד פוליטיקאי שהקדים את כולם. אגב, אפשר היה לזהות את זה כבר ברגע שלפני כחודשיים הוא התחיל לדבר על זה שאני היחיד שאמנע מהרשות הפלסטינית להשתלט על עזה. כבר אז ניתן היה להבין שנתניהו מבדל את עצמו מכל שאר השחקנים, זה היה בזמן שיאיר לפיד ובני גנץ כן אמרו שייתכן שצריך לתת את עזה לאבו מאזן, נתניהו כבר אז הבין את המשחק שסביבו. אבל כן, נתניהו עוסק בהישרדות, הוא הולך ומשתקם לאט לאט, עדיין מצבו בחירה, אם יש פחד בחירות כמובן שהוא מובס בגדול, אבל הוא הולך ומשתקם, וצריך לומר, כמו שאמר ישי, יריביו משחקים לידיו בצורה די מרהיבה.
טוב, עוד נדבר עוד מעט גם על סוגיית המדינה הפלסטינית והמתיחות עם ארצות הברית, אבל זה נעשה עוד מעט, גם זה מוסיף שמן על המדורה.
גם זה משחק נתניהו בסוף אבי. הוא מעדיף שמתעסק במדינה הפלסטינית ולא במחדלי השביעי כן. באוקטובר. בטח לא בשלב הזה.
כן, הנה היום ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, מוסיף גם הוא את האמירה שלו, שנתניהו כבר מזמן היה צריך להתפטר, והוא קורא להסתדרות להצטרף למחאות נגד הממשלה. מיד אחרי הבחירות לרשויות המקומיות.
לא מיד אחרי הבחירות, נגד הממשלה.
אבי, אני יכול להרשות לעצמי להעלות נושא שלא עסקנו בו, ולתת איזו אמירה חשובה, מאוד העיקה עליי, ואני חושב שזו הבמה הטובה והמתאימה לענות את זה. אתה יודע, יש מקום שנקרא פיד, אתה יודע, מקום שבו העיתונאים משחררים את מה שיש להם בראש. והיום, אני שמתי להם למשהו שמאוד מאוד דיכא, ממש גרם לי דיכאון. אתה רואה עיתונאים סרוגים, שמעלים שמות של חיילים פצועים לתפילה. יש חייל בשם מורל שנפצע אנושות ומתפללים עליו, ראיתי שדבירה מרלה, גם כן שם של חייל, וכאילו זה, הפיד עוסק בזה. ואז עברתי לפיד חרדים, עיתונאים חרדים, אז זה כותב שבאלעד בוטבול נגד פורוש הוא עשה מהלך, ושם כבר הוכרו הבחירות, ובבני ברק עשו מהלך כזה ועש כזה, ועוברים משם ל... לכל הערים ולמה קורה, זה כל כך צורם.
אתה רואה שאני לא שואל אתכם על זה ואנחנו לא מתעסקים עם זה.
אז אני אומר, זה שאפילו ברשות הרבים אנחנו לא מצליחים להתאפק, ואתה רואה, אתה יודע, יש באגדות החורבן, מסכת גיטין, יש את הסיפור על טור מלכה, הר המלך, שחצי, בעוד שבחצי מהעיר טבחו, בחצי השני חגגו. ומה שאנחנו רואים בימים האלה ברשות הרבים החרדית, זה אשכרה טור מלכה. זאת אומרת, אתה רואה צד אחד של החברה הישראלית מתאבל, מתפללים על חיילים שנפצעים, חרדה איומה, ובצד שני עיתונאים עוסקים בבוטבול ופורוש וזייברט וכל השמות האלה וכל המחירות האחורה.
אבל זה קצת לא הוגן מה שאתה עושה עכשיו, ואני מסכים עם העיקרון של הדברים שלך, ואמרתי את זה היום לשניים מהמועמדים בערים החרדיות, שאני קצת מרגיש מובך שאני שולח טקסטים במערכת, או שמדברים
אנחנו על עוד מעט נראיין כאן מועמדים לרשות עיר, ונעשה את זה במבוכה רבה.
אני רוצה משפט, אני רוצה משפט רשות. כן. אני אומר, אני קצת מרגיש מובך שאני כותב טקסטים, שולח טקסטים על הקרב באלעד או הקרב בבית שמש, ואחרי כמה דקות אני מקבל הותר לפרסום על לוחם שנפל בקרב האמיתי ברצועת עזה, אז קצת פרופורציות. ועדיין תפקידה של התקשורת, שבוע לבחירות לרשויות,
כן,
שהמועמדים נמצאים בשיא המאבק, אז זה התפקיד, לבוא לתקשורת כתלונה, זה לא נכון, תלך לפוליטיקה, ולמי שהחליט שהבחירות יהיו בעת מלחמה.
כן, אבל בעניין הזה, ואני אמרתי את זה היום, והותקפתי באיזשהו פורום של התקנים, אני חושב שיש ניתוק אדיר בין השטח החרדי לבין הדרג העסקני שלו. הציבור החרדי, אני חי בתוך עמי, ואני מדבר עם אנשים, ואני חי את השטח. הציבור החרדי בכל עיר מגיב בפיוק מוחלט מול ריב העסקנים המכוער שנערך על גבו, בעיתוי הכי אומלל אי פעם. והעסקנים, וכשאמרתי את זה היום, אמרתי מישהו, אז למה אתה לא עוזר לעסקנים כן לעורר את השטח על הבחירות? אז מה לעשות שהשטח כן חכם, והשטח החרדי אומר, לא מעניין אותנו עכשיו אם פורוש ינצח, או אם בוטבור ינצח, או אם אבוטבור ינצח, או גרינברג, זה לא מעניין אותנו עכשיו. אנחנו בתקופה הרת גורל, הרת אסון לעם ישראל, לא מעניין אותנו, אל תנסו בכוח. העסקנים האלה
מסניעים
את עצמם.
ארי, אני חושב שבסוף האמת נמצאת באמצע, בין פה לפה. העיסוק האובססיבי בדבר הזה, בעת הזו, הוא מגונה, הוא רע, הוא ניתוק מהמציאות. זה ההפך מלשאת אמו אנוכי בצרה, לראות בעול הציבור ולהיות עם כל עם ישראל בעת הזו. זה אחד. מהצד השני, לבוא ולהגיד, תשמע, בוא לא נדבר על זה מילה, לא קיים, לא היה, זה גם קיצוניות לצד השני. צריך לתת לבחירות האלה את הפרופורציות, המקום הנכון להם. אנחנו בתקופת מלחמה, להפוך את זה למשהו טכני שקורה, אין לנו ברירה, ולסתום את האף ולדבר על זה.
אני תוך כדי שיחה אמרתי, תשמע, אומר לנו על התקשורת והתקשורת, אמרתי, אולי נסתכל על שער עיתון משפחה בסוף השבוע, אני רואה ש-90% מהשער עסוק ביחידת בית שמש, או תעלומת אלעד, אתגר בני ברק, ודילמת רכסים. זאת אומרת שגם האורחים בעיתון משפחה הבינו שכורח המציאות לעסוק בזה גם לצערנו בעת מלחמה.
אפשר לעסוק בזה גם בפרופורציות. טוב, ישי כהן, ארי ארליך, תודה רבה על הדברים שאמרתם כאן הערב. שבוע טוב, בשורות טובות. אנחנו עם השר לשעבר חבר הכנסת מתן כהנא, שלום ערב טוב.
שלום אבי.
אנחנו מדברים על מדינה פלסטינית. מי זה אנחנו? דרישת האמריקאים.
מי מדבר על זה?
ביידן, כל אנשי הבית הלבן. אתה יודע מה, אפילו, אני לא רוצה להזכיר את כל מדינות אירופה, אבל אפילו התומכים הגדולים שלנו בקונגרס פתאום מתחילים להרהר בזה.
אבי, מדינה פלסטינית בעיניי זה פתרון רע בכל מקרה ולא רלוונטי, ובטח ובטח בשעת מלחמה אחרי מה שחווינו פה ב-7 באוקטובר. מדינה פלסטינית, דיבורים על מדינה פלסטינית עכשיו זה פרס לטרור. אוי ואבוי לנו אם אירועי השבעה באוקטובר יהפכו להיות מלחמת העצמאות של הפלסטינאים. זה דבר רע מאוד. לשמחתי, ממשלת ישראל אמרה היום בכל חד וברור שזה לא על הפרק. לשמחתי, רוב מוחלט של אזרחי מדינת ישראל מאוחדים סביב האמירה הזו שזה לא רלוונטי.
רק נספר למאזינים שגם היום השר בני גנץ מתבטא בצורה ברורה ואומר זה לא הפתרון. אז תגיד, איך האמריקאים לא רואים את הקונצנזוס הזה?
תראה, אני חושב שהאמריקאים יבינו את זה. אנחנו בסוף, האמריקאים הידידה הגדולה שלנו, זה קשר אסטרטגי, אנחנו לא יכולים לזלזל ולבעוט בכל מה שהם אומרים, אבל בנושא הזה אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים. עד כאן, זה לא, כמו שאנחנו צריכים להגיד להם, תראו, אחרי הספטמבר 11, אתם לא הייתם מעלים את דעתכם להקים לאלקייד המדינה שבירתה היא וושינגטון. בסדר? ולכן תפסיקו עם זה, זה פשוט לא על הפרק, זה פרס לטרור, ואם אם תקום פה מדינה פלסטינית, אז מי שישתלט עליה תוך 10 שניות, זה החמאס. ולכן זה פשוט לא רלוונטי, לא עכשיו ולא אף פעם.
אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, יש את מאמר חזל, כמים פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. התחושה שאתה יוצר סבכה, זה התחושה גם שאתה מקבל. העוצמה של הדברים שאתה אומר, זה העוצמה שיגיבו לך. לגבי כל דבר ועניין, אולי אנחנו, כמדינה, כממשלה, כל המערכת עדיין לא התנתקה מאותם קונספציות שהיינו בהם, ומאותם אמירות ודיבורים על דו-קיום ועל כל מיני הסדרים ומסע ומתן כזה או אחר. ואנחנו עדיין משדרים את זה החוצה. ובארצות הברית קולטים את זה, ובאירופה קולטים את זה, ואומרים, אוקיי, לא קרה שום דבר, היה 7 באוקטובר, בסדר, ישראל הגיבה, שחררו, בואו נתקדם.
אני לא חושב שמישהו בישראל בכלל מדמיין את הדברים האלה. למדנו בשבעה באוקטובר שיש פה אויב, שכל מה שהוא רוצה זה להרוג יהודים, וזה לא קשור לאם בן גביר עולה להר הבית או לא עולה להר הבית, וזה לא קשור לכמה נותנים להם וכמה רוצים לתת להם. זה קשור לזה שזה פשוט מרצחים, שכל מה שהם רוצים זה להרוג יהודים, ו-83% מהאוכלוסייה שלהם תומכת בזה. ולכן אנחנו עכשיו במלחמה, אנחנו צריכים לנצח במלחמה, להכריע את החמאס, למוטט את השלטון שלו, לשלול ממנו את היכולות הצבאיות, ואז לראות מי ישלוט שם ברצועת עזה, גורמים בינלאומיים, בתמיכת גורמים מתונים, אם ישנם, מתוך האוכלוסייה, ולראות מה עושים כאשר אנחנו, יש לנו שליטה ביטחונית מלאה בכל השטח שם, ואנחנו ממשיכים פשוט להרוג כל מי שמתקשר עם החמאס.
אולי בגלל שאין בעצם אלטרנטיבה. ישראל לא קמה ואומרת, זה הפתרון שלנו ליום שאחרי. אחד, שתיים, שלוש, בצורה ברורה, משנה סדורה ומסודרת, והכל נותר ככה פתוח בחלל האוויר, אז כל מדינה רואה לעצמה את התובנות שלה לדחוף לנו ככה מכל מיני מקומות מעבר לים.
אז פה אני חושב שיש צדק בדבריך, ואכן שרי המחנה הממלכתי לוחצים בממשלה כדי שבאמת יתבצע הדיון הזה של איך נראה את רצועת עזה ביום שאחרי החמאס.
ולכן יש פתרון במחנה הממלכתי?
יש מה?
יש רעיון? איך זה יראה?
Yeah, אנחנו, שוב, אני חושב שדברים כאלה צריכים להיסגר בחדרים יותר סגורים מאשר ברדיו כאן.
אבל יש קווים אבל כלליים, בוא, אני לא עכשיו מבקש ממך מסמך הבנות עם סעיף יוטט ג'.
כן, יש קווים כלליים, הקווים כלליים בראש ובראשונה דבר שכולם מסכימים עליהם, שהחמאס לא יכולים להיות חלק מהיום שאחרי. ההבנה היא שצריכים שם למצוא גורמים מקומיים, יחד עם ארצות ערביות מתונות, ובהשגחה בינלאומית משמעותית מאוד, שבאמת יוודאו שגם זה מתחיל בזה של ניטרו, שאין שם נשק, שפירוז כל רצועת עזה, וכמובן גם עבור לחינוך וכו'.
אתה מאמין במה שאמרת, חבר כנסת מתן כהנא? שיש גורמים ברשות הפלסטינית מתונים שישלטו בעסק עם מדינות ערב מתונות?
את המילה רשות פלסטינית אתה אמרת.
לא רשות, רצועת עזה, סליחה.
בסדר, אז אני אומר, בסוף צריכים לראות איך אנחנו, אנחנו הרי לא רוצים להיות הריבון ברצועת עזה. זה גם ראש הממשלה אומר, שר הביטחון אומר, אנחנו לא רוצים להיות הריבון. אנחנו כן רוצים שליטה ביטחונית, אנחנו כן רוצים לפרז את רצועת עזה מכל אמצעי שיכול לאיים על מדינת ישראל, ולשם אנחנו צריכים לחתור. האם זה יקרה מחר בבוקר? התשובה היא לא, ולכן כל מי שמנסה למכור איזו אשליה, שמחר, שתוך חודשים ספורים המצב ייראה אחרת לגמרי, אז הוא מוכר אשליות.
ראש הממשלה צריך לעמוד מול המצלמות ולומר, אני קורא למדינות ערב שנמצאים איתנו ביחסי שכנות טובים או ביחסי שלום, הסכמי אברהם או כל מיני הסדרים אחרים, לקחת אחריות על רצועת עזה?
אני חושב אני לא יודע להגיד לך אם בדיוק איך ייראה הפתרון, אבל אני מעריך שחלק מהפתרון זה גם הדברים האלה שאמרת. כמו שאמרתי, עדיף שהם יתכנסו בקבינט המצומצם, אחרי זה בקבינט המורחב, אפילו בממשלה כולה, ויחליטו על הדברים האלה. אני חושב שבדברים האלה יהיה קונצנזוס די רחב איך הדברים צריכים להיראות, וחבל שלא עושים את זה, כי בסוף באמת לוואקום, אנחנו, כמו שאנחנו רואים, מי שנכנס לוואקום זה החמאס, וכמו שאנחנו שומעים, 60% מהסיוע ההומניטרי שישראל מאשרת להכניס, מגיע לידיים של החמאס, וזה רע מאוד.
שר לשעבר חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה, שבוע טוב, בשורות טובות.
שבוע טוב, שיהיה לנו, אמן.
להתראות, נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אלפים השתתפו אמש בהלווייתו של הבחור הקדוש, ישי גרטנר, שם מקום דמו, שנהרג בפיגוע האכזרי הקשה בצומת רעם, ממש בערב שבת, בדרכו מהישיבה לביתו. אביו, שיבדל לחיים טובים, נסע הספד, ועין לא נותרה יבשה במהלך ההלוויה.
חשבתי שזה היה כל כך מדויק לכתוב את הפסוק, טוב לי טוב להספיך מעל חזור וחסף, כי זה היה כל כך מדויק עליו. אני לא זוכר מדויק את המילה שהוא אמר לי, רב שטיימן זצר, אמר לי, זה לא משנה מה כתוב, עם המעשים באים, זה מה שקובע. ישי, מעולם לא היה מושג לריב עם ישי, אין כזה דבר. וכיבוד הורים, כיבוד הורים, זה היה סמל של כיבוד הורים. אנחנו בדורות שהגמורה כבר אמרה חוץ ביזגי, אבל זה הסמל של כיבוד הורים, תענוג. פעם אמר לי אמא, שאני אבדל לחיים טובים, אמא שלו אמר לה, תדעי לך, אני מכבד אותך גם שאת לא יודעת. והיה סיפור, היה כמה חברים שנסעו לצפון. הוא סיפר לה, שואלת אותנו, ומה איתך? לא, את זוכרת שאמרת לי שאת לא אוהבת כל כך שאני נסע בטרמפים, והם החליטו שהטיול הזה רק בטרמפים, אז לא נסעתי. אני מכבד אותך גם שאת לא יודעת.
כיבוד הורים גם כשאת לא יודעת. הרב אביגדור גרטנר איתנו על קו הטלפון, תנוחמו מן השמיים, המקום ינחם אתכם, שיהיה בשורות טובות. קודם כל קידוש השם עצום בהספד הזה, ומסרים כל כך חדים שגרמו לגורמים עדיין לאלפים אלפים להתעורר. איך אתם היום, הרב?
הלו.
כן, אנחנו איתכם. אנחנו רוצים קצת יותר לשמוע גם על ישי וגם על התעצומות נפש שאתם מקרינים החוצה. מאיפה הם, על מה הם יושבים, על מה הם מושתתים?
אני לא חושב שאני אדם שונה מאחרים. יש לי חבר לימודים שבכולל שלפני בשבת המדוברת נהרג לו בן, וכל פעם אני שואל אותו מאז, איך אתה מתנהל בצורה כל כך מתונה? הוא אומר לי שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות, ותמיד הרגשתי לידו, פחדתי להתקרב אליו. ואתמול נפגשנו, אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא צירב אותי לאונייה שלך. אז כנראה שהקדוש ברוך הוא נותן, לא כנראה, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות. אני ככה חש, שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לבני אדם, לכל דבר שהוא מביא להם.
כן, שמענו בהספדים גם על הכיבוד הורים, על המידות, על זה שהוא בכלל רצה להישאר בישיבה, וביקשתם לנו להגיע הביתה, על הבן אדם לחברו, על זה שבאים עם המעשים, ואנחנו מדברים על בחור צעיר שנדמה כבר שבנה לעצמו, שהגיע לשלמות, שכבר הגיע לדרגות בחייו, שבני גילו רחוקים משם.
נכון, ישי, אני עד כמה שהכרתי אותו, אז הכרתי שאני לא מכיר אותו. הוא באמת עשה עבודה עצמית גדולה מאוד. עבודת גם בלימוד התורה, באמת השקיע, חברים סיפרו לי שהוא ידע מסכתות שלמות בעל פה. אני בוודאי לא ידעתי ולא בחנתי אותו מעולם. אבל המידות שלו בבית הם אני ראיתי, אבל החברים סיפרו לי, כמה פעמים הוא למד עם חברים שלא תמיד הסתדר לו, הלך ללמוד עם כל מיני שלא בדיוק היה נעים לו, ובאמת מה שהוביל אותו זה החשיבה לשני. וכמובן בבית אנחנו רואים את זה, ראינו כמו שהזכרתי, אמר לאמא, אמא, אני מכבד אותך גם שאת לא יודעת. את לא רוצה שניסע בטרמפים, אני פשוט לא נוסע.
כן. אני רוצה אולי לגעת בעוד נקודה, שדרך המקרה הקשה שלכם, כולנו צריכים להתחזק בו, וזה האצבע קלה על המקלדת, על ההדק. עברתם יום שישי עם איסורים כפולים ומכופלים. אתה רוצה לספר לנו?
אני לומד בכולל ביום שישי עד הצהריים, יש לי כולל מסגרת מיוחדת של יום שישי. הגעתי הביתה בסביבות 2:30, ואחד הילדים אמר לי שישי עוד לא הגיע. אז התקשרתי והטלפון היה זמין, אבל לא עונה. אחרי עוד כמה פעמים, זה התחיל קצת, לא יודע, קצת התקשרתי לישיבה, ניסיתי לשאול חברים שישיגו לי מישהו מחברי החדר, הם אמרו לי, אי אפשר עכשיו, יותר מאוחר, והם לא משיגים אף אחד, זה לא יריח לי פה בדיוק שאף אחד לא בחדר, אף אחד לא. אחד החברים אומר לי, תקשיב, אם אתה לחוץ מהפיגוע, נהרג שם מישהו מבוגר. אני לא ידעתי שהיה פיגוע. התקשרתי מיד לברר, ונודע לי שהיה פיגוע, ושנהרג שם בחור כבן 20, אמרו. אחרי כמה דקות קיבלתי, אני ישר טפטפתי לאשתי, כדי שכיוונתי שמשהו, שקצת להכין אותה. אחרי כמה דקות קיבלתי טלפון מהמשטרה שאני אבוא לבית חולים. שאלתי מה המצב? אמרו לי תבוא, תבוא. שלא רצו להגיד לי מה, זה עוד יותר הסביר לי. ושהגענו לבית חולים, קיבלנו את ההודעה המרה.
כן. כלומר, היה מצב שהרבה לפניך, כהורה, כולם מסביב ידעו ואתם לא.
כן, אני ככה משער היום. ככה אני מבין היום. כן.
כן. לא, בכלל צריך לשים לב לתופעה הזאת שאנשים ממהרים כבר. לפרסם, לכתוב, תמונות.
בן אדם, אני קורא לזה בן אדם לחברו, שאנשים מאוד צריכים להיזהר או לפרסם לפני שזה מתפרסם בצורה מסודרת. נכון מאוד. צריכים ממש מדין בן אדם לחברו להיזהר בזה.
טוב, אנחנו רוצים לסיים את השיחה בחיזוק. כל אחד ייקח על עצמו משהו לעילוי נשמתו, גם נשמת השם המלא שלו, וגם באיזה נקודה, תכוון אותנו לנקודה, כמובן יש לימוד תורה, כל אחד יוסיף בלימוד, יוסיף בהתחזקות, בתפילות, בירת שמיים, במידות טובות, אבל איזושהי נקודה שומעים אותנו הרבה בחורים, הרבה אברכים, הרבה נשים, מה הנקודה שכל אחד ואחת יכולים להוסיף, לתקן, לשפר, שזה ככה חלק מאורחות חייו, שאת זה למדנו מישי גרטנר.
אז אני אגיד נקודה אחת, ואני חושב שאני אציע נקודה שאולי אפשר להתחזק. אפשר ללמוד ממנו, זה בוודאי את הכיבוד הורים. הלו כיבוד הורים, כפי שהזכרתי, הוא היה אומר לאמא, אני מכבד אותך גם שאת לא יודעת, וזה היה רק דוגמה. פשוט היה סמל של כיבוד הורים, אני לא מדבר על שלא המושג הזה של לריב עם אחים בבית, אבל כיבוד הורים זה היה אצלו סמל. אשתי לפעמים הייתה אומרת לי, אל תבקש ממנו, הוא בטוח יעשה. אז אתה לא יכול כל הזמן, כי מה שתגיד הוא יעשה, אז עזוב. זה היה פשוט סמל, סמל, הוא היה מגיע בבין הזמנים בביתה, מה אפשר לעזור? הוא בא לעזור, הוא לא בא עכשיו לברוא, הייתי זה, באתי עכשיו לנופש, הוא בא לעזור. זה היה ממש ככה. זה הסמל של כיבוד הורים. אבל אני הצעתי רעיון, שאולי אפשר, הזכרתי את זה בלוויה, אבל רעיון שאני חושב שהיא נקודה שכולנו זקוקים לכולם ישראל מצפים לגאולה. וכתוב ברמב״ם שיש שני חיובים. יש חיוב להאמין שהמשיח יבוא, אני מאמין, ויש חיוב לחכות לו. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו. יש שני חיובים. ואת שניהם חייבים. אז חשבתי לעצמי, אם אדם פעם ביום, במשך 20 שניות, אולי אחרי התפילה בבוקר, אגיד את המשפט הזה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמאמה, הוא כבר 2,000 שנה מתמאמה, עם כל זה, אני מחכה לו, אחכה לו. הוא יגיד את זה ויחשוב על מה שהוא אומר, הוא באמת יחכה לו. אז אדם בעצם מקיים את החיוב הזה. הגמרא הרי אומרת שאחרי 120 שואלים אדם, ציפית לישועה, מה הוא יגיד? ציפיתי, לא היה לי זמן בכלל לצפות. אבל אם אדם יקיים את זה 20 שניות ביום, אז הוא יוכל לומר, כן, קיימתי 20 שניות ביום, כן, ציפיתי, האמנתי, חיכיתי, כן. אני חושב אם כל אדם זה רעיון, אם אדם ייקח לעצמו את זה, זה יהיה לעילוי נשמת אלעזר ישי, ייבדל לחיים בן אביגדור, אלעזר ישי בן אביגדור, אז אני חושב שזה יהיה זכות, אולי זה עוד משהו שכבר יקדם אותנו לגאולה שכל כך מחכים ומצפים לה.
אלעזר ישי בן אביגדור, השם יקום דמו, לחכות למשיח, כל כך פשוט, אבל כל כך עוצמתי, כי אם אדם מתרכז בזה כמה שניות ביום, זה כבר פתח להרבה דברים אחרים, לאמונה בהכל, כל העולם פתאום מקבל פרספקטיבה אחרת, המשיח צריך להגיע, הכל כאן זמני, הכל נראה אחרת. כן, ניקח את זה, כל אחד, זה מתאים לכולם, לכל גיל, לכל איש ואישה באשר הם, 20 שניות להאמין ולחכות לביאת המשיח, וזה יהיה לילוי נשמת אלעזר ישי בן אביגדור, וכמובן החייל הנוסף שנרצח בפיגוע הזה, שמו אורי יאיש, זיכרונו לברכה, שם יקום דמו. הרב אביגדור גרטנר, בשורות טובות ותנוחמו מן השמיים. עם ישראל כולו, אני משמש שליח ופה לאלפי אלפי אנשים, מנחמים אתכם, מחזקים אתכם, שנראה בקרוב בביאת משיח צדקנו, שנמתין לו לא עוד הרבה זמן, בתחיית המתים. בשורות טובות.
תודה רבה.
הפסקה קצרה, ונחזור חזרה לדברים השוליים שקורים כאן.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הילד סמרנו, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אמו של יונתן סמרנו,
נכון,
זכרו לברכה. משפחות החטופים כולם, נקרא לזה מבחינת התמודדות, נמצאים באותה דרגה, באותו מקום. אנחנו אזרחים לא יודעים לא לשפוט אף אחד ולא לתת ציונים לאף אחד. יש משפחה חושבת כך, משפחה חושבת אחרת, אבל שיש מטה שאמור לאגד את כולם, ובסוף הוא לא מצליח לאגד את כולם, איפה הבעיה? במטה או במשפחות?
זה מורכב, זה לא שזה בעיה במטה או במשפחות, כי בסוף, אם אתה הולך על המשפחות, המשפחות כולם יש להם מטרה אחת, וזה להחזיר את החטופים. אין מישהו שהוא בן משפחה, והוא יגיד לך, תקשיב, עכשיו אני שם את זה לפני המטרה העיקרית, זה החזרת החטופים. המשפחות כולן, כי כולן רוצות להחזיר את החטופים הכי מהר שאפשר. בעיניי, כן? כשיש ניהול שהוא פחות מביא לשם, או קצת מכניס כל מיני אג'נדות, אז מתחיל הבלגן. ואנחנו גם ככה בכאוס, ואנחנו גם ככה במצב רגיש, ואנחנו גם ככה בתוך שערת רגשות לא קטנה, וכל פיפס מהיר אותנו, ואנחנו מתעוררים לבוקר, ואנחנו לא יודעים איך ייראה היום, ואיך תראה הדקה הבאה, ואיך תראה השעה הבאה. וכשיש אזנות מלאכותיות, אז מן הסתם זה מתחיל לעורר אצל אחד את הצד הזה, ואצל השני את הצד האחר, ואצל השלישי את הצד המורכב, נקרא לזה. אז זאת הבעיה. אבל
את כאימא הרגשת שבשמיני לאוקטובר היית באיזה נקודה מסוימת, בכאב או בדרישה, או ראית בחזונך משהו מסוים, ולאט לאט עם הזמן זה הפך להיות פתאום משהו שהוא פוליטי, שאת מדברת על זה, זה כאילו את נוגעת באיזה מחלוקת, את כאילו תופסת צעד, צריך לבחור את המילים.
אני קודם כל בשביל אוקטובר הייתי במצב של אי-ודאות מוחלט, כמו הרבה משפחות.
כן.
שבוע אחרי, כשכבר הבנתי שהבן שלי חטוף, אז הצטרפתי לאותו מטה. אפילו ממש באותו בוקר שבאתי להצטרף למטה, כבר קראו לי מתוך הפגישה הראשונה של המטה שקמה. קראו לי הביתה, להודיע לי שהוא חטוף, ובבחינתי עוד זה היה נהדר, ואני יכולה להגיד שבהתחלה הרגשנו חיבוק, וזה ממש הכל, ואנחנו מרגישים את זה עד היום דרך אגב כולנו. אני אמרתי לא מזמן שאם לא המטה, היו הרבה 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 הורים, או בכלל בני משפחה, שהיינו מוצאים אותם קופצים מעזריאלי. כי המטה הזה משמש בית חם לכל המשפחות.
כלומר, גם איזשהו מעגל תמיכה.
הכל, הכל. מקצה לקצה. וזה משהו שהוא לא יכול לא להיות, בוא נאמר ככה. והמטה הזה הציל את כל המשפחות. זה לא מובן המידע. הממה, בפעולות מסוימות, כשלאט לאט, כאילו, אתה יודע, עם הזמן, זה הולך ומתעכב, ואנחנו מתחילים להבין שאנחנו בתוך סגה הרבה יותר מורכבת מיום, יומיים, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין שאנחנו בתוך איזושהי רכבת, וכולנו נסחפים ונשאבים לתוך פעולות, ופתאום אתה מתחיל לזהות שפעולות מסוימות או פעילויות מסוימות מתחילות לקבל גוון מסוים. והיו לא מעט שהרימו גבה, והיו לא מעט שניסו רגע להגיד, הלו, רגע, אנחנו לא רוצים פוליטיקה בתוך המקום הזה.
כלומר, המטרה הייתה להשאיר את הדבר הקדוש הזה שנקרא משפחות החטופים, כמשהו ממלכתי, לאומי, שכל ישראלי, כל יהודי יכול להתחבר אליו, ולאט לאט הוא הפך כאילו, הוא תופס צעד בצורה שאולי הוא מדיר אחרים, או גורם לאחרים להיראות אחרת, זה מה שאת מתארת כאן.
גם בתוך המשפחות, כי הרבה משפחות לקחו פשוט צעד אחורה ואמרו, אנחנו לא רוצים להיות שם, כי יש 1, 2, 3. וגם שהתחלנו להרגיש שגם הציבור מאבד סבלנות, חלק ממנו. ואמרנו שאנחנו לא רוצים שהמטה יהיה מזוהה עם אף אחד, כי אנחנו רוצים שכל עם ישראל, על כל גווניו, על כל רבדיו, יחבק אותנו וימשיך לתמוך בנו וימשיך לצעוק את הצעקה שלנו. והצעקה היא צעקה אחת למען החטופים.
כן. אז בעצם מה שקורה במטה החטופים, נקרא לזה העזיבה של רונן צור, ההתפטרות, או האיש שבא עם כוונות טובות, בהתנדבות וגייס ועשה וליקד את כל המטה בימים הראשונים, ועל כך בוודאי אני בטוח שיש לו זכויות, אבל עם הזמן, כשזה הפך להיות כל אופוזיציה לממשלה, או כל פתרון אחר נתקל מיד בשיח פוליטי, מסרים פוליטיים שיוצאים מהמטה הזה, אז הצעד הזה שקרה היום הוא בעצם טוב, הוא צעד שיברי את מה שאת מדברת עליו עכשיו?
הוא צעד שיחזק מאוד את המטה, הוא צעד שהרבה משפחות שלקחו צעד אחורה יכנסו פנימה, אני מאמינה באמונה שלמה שכל מי שהיום בתוך המטה לא יעזוב אלא יישאר, וזה פשוט אנחנו ממשיכים עם, תראה, הגענו לצומת, בסדר? יש לרונן צור קרדיט עצום על כל העשייה שהוא עשה.
כן.
אי אפשר לקחת את זה. על כל מה שהוא הקים בזמן אפס וכו'. אבל בסוף, 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 כרגע אנחנו בצומת שאנחנו חייבים לרתום אלינו את כולם. את כולם זה אומר גם את הממשלה, זה אומר גם את הקבינט, זה אומר גם אנשים שחושבים שונה. וכשיש מישהו שהוא מזוהה, גם אם הוא לא באמת, אוקיי? וגם אם אין לו כוונות, אבל בחוץ הוא נתפס כסדין.
ברגע שהוא נתפס כנגד הממשלה, זה יוצר איזשהו טריז או איזשהו ריחוק ביניכם לבין מקבלי החלטות בסוף.
נכון, נכון.
כן, טוב, קודם כל זה המקום שצריך להיות הכי מאוחד בעולם, הכי מאחד, סמל האחדות, ואל תיתנו לזה להתפרק שוב, ילד צמרנו.
זה לא יקרה.
אנחנו איתכם.
תודה רבה לך.
עד הניצחון ועד החזרת כל החטופים, כולם כולם לבתיהם. תודה רבה, בשורות טובות. סיימנו את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, תודה גם לך. ואתם מאזיננו, אתם מוזמנים להישאר איתנו בעזרת השם לשעה הנוספת שתהיה כאן מיד אחרי חדשות השעה 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי תמיד איתי.